טוב, אז לכן בואו נראה, נעיין בכמה דברים בהגדה. כידוע שהמצווה היא לספר על יציאת מצרים, אבל זה לא מתמצא רק בעניין של הניסים והנפלאות, אלא התכליות של כל הדברים. אבל אני אנסה קודם כל להתחקות אחר כמה דברים. למשל, בואו נראה אצלנו הפתיח בהגדה הוא בבהילו יוסונו ממצרים. הבבהילו זה בחיפזון, בחיפזון יצאנו ממצרים. התנאים נחלקו, כתוב בתורה כי בחיפזון יצאתם ממצרים. חיפזון של מי? חיפזון של המצרים או חיפזון של אבותינו? ומסתבר שמחלוקות כאלה בין תנאים הם אינם מחלוקות, אלא הם משלימים זה את זה. צריך לראות את העניין מהיבטים שונים. כי גורשו ממצרים, אז החיפזון של המצרים, משום שהמצרים הגיעו עד לסף שבירה, ראו שעצם החזקתם את ישראל גורמת להם נזקים עצומים, ששיא השיאים אז כשגורשו הייתה מכת בכורות. ולכן אין צל שספק שהמנדה אמר שאומר חיפזון של המצרים, סוף סוף המקרא מעיד כי גורשו, כי באמת כבר לא יכלו לסבול מחמת שהם סבלו מאוד מאוד בגלל שהחזיקו את ישראל במצרים. אבל יש בחיפזון של אבותינו. ומה משמעות החיפזון של אבותינו? האם בגלל שחששו שמא אולי המצרים התחרטו? קצת קשה להאמין, כי סוף סוף הם היו מלווים בנבואות של משה רבנו שקיבל אותם הקדוש ברוך הוא. זאת לא הייתה תמונת המצב, אלא הבינו אבותינו שהם על סף התבוללות, ולכן כשכבר נערכו לקראת היציאה ממצרים והקדוש ברוך הוא אמר להם, דעו, במכת בכורות שאני עתיד לעשות הם ישברו והם ישלחו אתכם, אבל אני לא אשלח אתכם. כל עוד אתם לא תעשו תפנית ממשית, מעשית, באמונה וחיה מעשה, אשר ישאבו אתכם מחיה התבוללות ויחזירו אתכם להיות זרע קודש. וזה אומר, א', ברית מילה, לא נמולו, כבר הרבה הרבה זמן היו שם חוץ משבט לוי שעליו נאמר וברית חיים צורו, וכן לא רק שלא נמולו אלא כבר היו משועבדים לעבודה זרה הם בכבודם ובעצמם. ולכן אתם צריכים להתנתק, ולא סתם להתנתק מעבודה זרה אלא בצורה מופגנת תוך סיכון לשחוט את האליל המצרי לעיניהם. ואז זה מראה שאכן באמת הם מתנתקים מעבודה זרה שאליה הם נשאבו. אבל לא זו בלבד, אלא צריכה להיות לכם האמונה בהשגחה האלוהית. וכיצד זה יבוא לידי ביטוי? אל תשבו ותחכו עד שהמצרים יישברו ואז יגרשו אתכם, אלא הלילה הזה בחצות אני יוצא ממצרים, ואתם, לאחר שכבר נימולתם, ולאחר שכבר שחטתם את קורבן הפסח, אתם באותו לילה נוהגים מעין ליל סדר, עוד לפני שיצאו, אבל בתנאים ומצב מותניכם חגורים, ומקלכם בידכם, הם תרמיל. כלומר, אתם צריכים להפגין אמונה שאכן באמת כל מה שנאמר לכם זה יעשה. כי אם לא, אז עדיין אתם לא מאמינים במציאות אלוהית שמשגיח בעולמו, אלוהים שמשגיח בעולמו, אלא בכוח אלוהי, אבל לא בהשגחה. וכאן מדובר באלוהים אחד משגיח בעולמו. אז יוצא איפה שבשעה שהתרחש הנס, קודם כל הם ביצעו את כל הדברים האלה, ובשעה שהתרחש הנס יצאו בחפזון מצרים, כי סוף סוף בתוכם לא כולם שווים, נכון? רובם המכריע ראו עין בעין את האלוהים כפי שנראה בהמשך וכו', אבל זה היה החפזון של אבותינו, כל מה שיותר להציל את העם גדולים וקטנים מפני ההשתעבדות הרוחנית למצרים. אז זה נקרא בבהילו יוסונו ממצרים. יש קושי גדול מאוד להכיל ולפרש את הפסקה הזו, הלחמו עניו דאכלו אבותנו דנפגו מארעוד המצרים, כל דחפין יפה ויחול וכל דסריך לבסח יפה ויפסח שתו הוכו לשונו הבאו בארעוד ישראל, שתו הוכו עבדה ושתו דאותיו בנחורה. אז העניין הזה של כל דחפין יפה ויחול זה מצוין, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, כל מי שאין לו יבוא ויוכל, אבל כל דסריך לפסח יפה ויפסח זו בעיה, למי זה מכוון? הרי קורבן פסח צריך להיות מבני חבורה, מנויים, מנויים. ואז היה מי שאמר שהכוונה כאן לגויים, אבל בכל ערה לא יכול בו, כן? אז עדיין זה טעון הסבר מה זה בכל דסריך לפסח יפה ויפסח. מה?
דסריך זה לא ג'וי.
מה?
כל דסריך, ג'וי הוא לא בסריך.
מה נמשך? אם מדובר ביהודי או בגר, הוא צריך להיות מנוי. זה לא דלת פתוחה. ואם זה גוי, הרי כל ערה לא יכל בו. אז זה היה ונשאר בעיה איך להסביר את זה.
גם נשמע שזה היה משהו גלותי, שנה הבאה בארץ ישראל.
נכון.
כי לא, אז לא שייך פה קורבן פסח.
נכון, נכון. כי אנחנו אומרים, אז באמת, לאור הספר שאנחנו אומרים שתו הוכו לשנו הבא בארעוד ישראל, אז אפשר לומר וכל דסריך לפסח לא במובן של קורבן פסח אלא במובן של כל חג הפסח בכללותו יפה ויפסח, ואז הם מתאים ובהחלט פתחו את בתיהם לכל אדם. עד כאן. עכשיו שימו לב, אנחנו מדלגים
שבתימן זה לא היה ככה.
מה פירוש בתימן לא היה ככה?
דאגו שכל אחד שלא יתארחו.
לא, אנחנו לא מדברים כעת על אירוח בפועל.
יש הערה של מורי שהוא אומר שבהתחלה פתחו, אחרי זה שהיו פרעות, אז תגעו את זה.
מה, מה?
אני יכול לקרוא הערה של מורי.
כן, כן.
עושרים הזקנים, כי לפנים היו פותחים את שערי הבתים ואת אמירת פסקה. בשנת תמעה בחיל, שנות שבט בחיל, הערבים חבו לפתוח את השערים.
כן, נכון, נכון.
יש כמה פירושים, יש כל מיני פירושים.
נכון, נכון.
יותר מביא ארבעה פירושים.
כן.
איפה אתה אומר?
בהגת התפיסה.
לא,
אבל זה לא פה. אוכן, יש את המהדורה המצוירת של מורי, מערוב. כן. אוכן, ככה. שימו לב. עכשיו, נשים לב. ברוך, כן. סליחה, נאמר ככה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום ברוך הוא לעבודתו, שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הירדן ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו תרסעיר לרשת אותו, ויעקב ונעב ירדו מצרים. ובכן, לא דילגתי בגלל זה. אני רוצה, אני הרי לא יכול לעבור על כל האגדה, אני רוצה להעיר כמה ערות. עכשיו ככה, כאמור בגמרא נאמר שהאגדה של פסח צריכה להתחיל בגנות ולהסתיים בשבח, כי הרי זה לא סתם סיפור דברים, זה לא אוסף של סיפורים, אלא זה מובנה להראות את ראשית עמנו, וכיצד הקדוש ברוך הוא מראשית כל כך מגונה, כל כך ירודה, הביא אותנו למצבים מאוד מאוד גדולים וחשובים. מה היא הגנות ומה הוא השבח? נחלקו רב ושמואל. רב אמר, מבחינה רוחנית, מתחילה עובדה עבודה זרה היו אבותינו, כי הגאולה במצרים לא הייתה רק במובן הפיזי, במובן הזה של שחרור אבותינו מהשעבוד המצרי, מהאכזריות המצרית, מעבודת פרח המצרית, אלא מהאלילות המצרית, מהזימה המצרית, מכל התרבות המצרית. ולכן יש חשיבות גדולה מאוד להתייחס אל ראשית עמנו כשהיה עדיין בחיתוליו, וזה משפחתו של אברהם אבינו, שכמו כולם היו עובדי עבודה זרה מאוד מאוד מכורים לעבודה זרה. והקדוש ברוך הוא הצמיח את אברהם, נאמר ויקח את אביכם אברהם, את אברהם מעבר הירדן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סייע שאברהם אבינו יחיד ומיוחד, אשר הבין שהאלילות היא הבל ורשע, והאמת היא רק אמונה באלוהים אחד על בסיס של התבוננות שלו, ואז התחיל לבנות תנועה שמגמתה היא להאמין באלוהים אחד ולהתנהל על פי צדקה ומשפט. לכן לדעת רב צריך להתחיל מנקודת הציון הזו, שהיינו אבותינו היו עובדי עבודה זרה, ואברהם אבינו מציין את המפנה הזה. וכמובן הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים שהייתה אלילית, ואבותינו שקעו באלילות, והביא אותנו לארץ, וזכינו לקבל תורה, וגם בנינו מקדש, שזה ודאי ודאי הישגים. זה המסלול של רב. שמואל אמר, צריך להדגיש את הצד הקיומי, דהיינו סוף סוף רצו להשמיד אותנו במצרים, ולכן צריך להדגיש את הצד הקיומי, הנס שהקדוש ברוך הוא חולל, שהציל אותנו מפני אויבינו שרצו להשמיד אותנו. ולכן מבחינתו של שמואל צריך להתחיל בגנות מהנקודה שבה מתחילה להיות הסכנה הקיומית לעמנו. היכן זה מתחיל? בואו נראה. לאחר שאומר ברוך שומר הבטחתו לישראל עמו ברוכו, אז נאמר, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעו הרשע לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם, מלמד ש... לא ירד להשתקע, אלא לגור שם. שנאמר, ויאמרו אל פרעו, לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישמון עבדיך בארץ גושן. מהי הסכנה הקיומית? אם היה מתחיל בפרעו, שבאמת רצה להשמיד את עמנו, מובן. הפלא הוא שהוא לוקח את זה הרבה יותר קדימה, ורואה את לבן הארמי כהראשון שרצה לסכן את קיומנו, את קיומנו. הוא אומר, זה הולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעו הרשע לא גזר אל על הסחרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. שנאמר ארמי עובד אבי, היכן מצאנו שבאמת לבן ביקש לעקור את הכל? נכון, הוא רימה את יעקב אבינו כמה וכמה פעמים, עד שיעקב אבינו קיבל צו אלוהי לחזור וברח ממנו, והוא רדף אחריו, והיה איזשהו עימות ביניהם, וזה נסתיים בהקמת גלעד על מנת לשמור, לא זה עובר לזה ולא זה עובר לזה. אבל איפה מצאנו שלבן רצה להשמיד יותר מפרעו את ישראל, גם גברים, גם נשים, לא רק ילדים. כן, אז זה נקרא שמדה? מה? מה?
הם לא חוזרים ליעקב,
הם לא שחררים
את
יעקב, כל מה הוא עושה, איך החזיק אותו עוד ועוד ועוד. ומה? וגם, היה גם הדרפים וכל מה שהיה, היה לו...
אוקיי, אבל הדברים כאן הם מאוד מאוד דרמטיים.
שהדור הבא יתחנך, הוא רוצה לחנך את הדור הבא, לעשות אותו אצלו ולא לחזור...
אז זה רוחני, לא פיזי. הרי אנחנו כאן מדברים על שמואל. שרוצה להדגיש את העניין הקיומי, כן, הקיומי.
אבל זה לא הרבה עניין, הלו הוא אומר שאם לא היו באים אליו בחלום, הוא רצה לבוא ולהכות את יעקב.
אוקיי, אוקיי.
עצרו אותו כאילו משמיים.
ובכן, באמת, הרבה התחבטו בהבנת הדברים האלה, לנוכח מה שמצאנו במקרא, שלא מצאנו דבר כזה דרמטי שלבן רצה לבוא, להרוג, להשמיד, לאבד את הזכרים ואת הנקבות וכו', כן? אבל מצד שני, עובדה היא שבמקרא ביקורים, כשיהודי עולה לבית המקדש בפרשת כי תבוא, יש מקרא ביקורים, ומה אומר זה שאומר מקרא ביקורים? הוא מודה לשם על הנסים הנפלאות שהוא עשה לאבותינו. אז מה הוא פותח אותו אדם שאומר מקרא ביקורים? ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם וישב שם מתי מעט וכו'. מה ראתה התורה לקבוע במקרא ביקורים, אשר שם יש תמצית של הנס של הקדוש ברוך הוא שעשה עמנו לקיים אותנו? מה מצאה התורה לבוא ולומר ארמי עובד אבי? משמע מתוך הדברים הללו שאף על פי שבסיפור עם לבן ויעקב אולי לא ראינו דברים דרמטיים, אבל הייתה להם לחזל קבלה על בסיס של ההשוואה בין שני המקורות, דהיינו המסלול ההתנגשות בין לבן ובין יעקב, וגם שהתורה שלווה את זה במקרא ביקורים, הייתה להם קבלה שזו הייתה כוונתו. והראיה, שבדיוק נאמר שבשעה שלבן רדף אחרי יעקב, האלוהים נגלה אליו בלילה וזהיר אותו מלדבר עם יעקב מטוב עד רע. ברור שלבן הוא לא נביא, אלא מה אנחנו מסבירים לפי דרכו של רבנו? הוא כל הזמן היה בקדחתנות מחשבתית איך לאבד את יעקב ואת כולם, כי עד עכשיו שהוא הצליח לרמות, בסדר גמור, אבל שיעזו לרמות אותו ולגנוב את דעתו ולקחת את כל הבנים והבנות ללכת, גם לי גם לך לא יהיה, הוא התכונן למלחמת השמדה, כאילו פיזי. אלא מה? הוא ידע את כוחו האמוני של יעקב ואת השגחה האלוהית עליו. זה הוא ידע. ומתוך זה הוא הרהר בלילה, בחלום, היזהר, מדבר עם יעקב בטוב עד רע. כלומר, אפילו לא לדבר, אפילו לא לדבר. זאת אומרת שהוא שהיה שקוע בקדחתנות ללכת לחסל, אבל הוא בעצמו נבהל. נבהל כי ידע את ההשגחה האלוהית שיש ליעקב וינו. זאת אומרת, זו קבלה שחזל יש להם, שהייתה להם קבלה, שזו הייתה המגמה שלו. ועל בסיס זה אנחנו מפרשים את מה שנאמר באמת במפגש הזה ביניהם, שבחלום הזה שחלם לבן, בהזהרה שהוא קיבל, על בסיס הקבלה הזו, והשוואת שני המקורות, ואם נוסיף יותר, שימו לב, שמו גלעד, כדי שזה לא יעבור לזה וזה לא יעבור לזה. מה קרה? הרי כל מה שבסך הכל לבן בא ואמר לו, למה גנבת את דעתי? יש לי בנות, יש לי נכדים, אני סבא, אני אבא, כן? לכאורה זה דברים מאוד מאוד טבעיים ונכונים. נכונים. בדיוק, אבל הרמאי הזה, הוא הפעם באמת רצה לחסל אותם מתוך גבות הלב שלו, אבל הוא היה מבוהל. אז לך לדעת, מה ילד יום מצאצאיו? אולי מצאצאיו יקומו ויקשימו את מה שהוא רצה לעשות. לכן עשו גלעד, שכל אחד לא יעבור, אלא יהיו מוזרים לא לעבור. אחרת קשה להסביר את הפסקה הזו. כאן המקום לעיר, שבסכת סנהדרין, אמרו חכמים שלבן הארמי זה בלעם בן בעור. אז, אבל בלעם בן בעור הרי בתקופה יותר מאוחרת, בתקופת משה רבנו, ולבן הארמי בתקופת יעקב אבינו. אז באמת, בפסוק, וישלח מלאכים לפניו, דהיינו, אצל בלעם בן בעור, נאמר, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, אז יונתן בן עוזיאל תרגם, ושדר אסג'דין לווף לאובון הוא ארמי הוא בלעום, דבעו למבלע יפעמו בית ישראל. כלומר, שימו לב שיונתן בן עוזיאל אומר שבלעם בעצם הוא לבן. אז מה זה הוא לבן? הרי יש פער של דורות. ממשיך דרכו של לבן, וזה לא שמו המקורי בלעום, אלא זהו כינוי מקראי, קוראים לו בלעם, בולע עם, שרצה לחסל את עם ישראל, בלעם. ולכן לא לחינם בלק שלח מלאכים אל אותו אויב שונא ישראל, אנטישמי מובהק, צורר היהודים בלעם, שהוא ממשיך דרכו של לבן הארמי. אז יוצא איפה שהייתה קבלה לעם ישראל, שבאמת לבן הארמי רצה להשמיד אותם, כשראה את המציאות הזו, רצה להשמיד אותם, אל מלא הוא היה מבוהל בגלל ההשגחה האלוהית ביעקב אבינו. אז יוצא איפה ששמואל שמתחיל בעניין של האגנות, דהיינו ההשמדה הפיזית, הוא כבר לוקח אותנו מלבן שלפי דבריו הוא עלה יותר על פרעו, והתכוון לחסל חיסול טוטלי ולא רק כל הבן הילוד אורד השחור, אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לנו ברוך השם והתגברנו והציל לנו מידם, וברוך השם אנחנו חיים וקיימים. מה רצית?
זה מתחשר לאלה שמפרשים, למה הוא אומר ארמי עובד ולא איבד.
נכון.
הוא אומר שבכל דור ודור יש לבן אחד.
נכון.
כן. למה לא הביאו את עשיו שרצה להשמיד את יעקב? זה יותר
חלק. תראה, העניין הוא כזה.
עשיו יש לו נגיעה.
רק רגע. אכן באמת עשיו רצה להשמיד את יעקב, אבל לא במובן של השמדת עם, אלא אח שמתנקם באח, יקרבו מאבל אבי, והרגעת יעקב אחי. זאת אומרת, לא מתוך מגמה שלא יהיה לו המשך, אלא מתיחות שבאה בין אחים, והיא טבעית, רק אצלו זה בא לידי ביטוי עוצמתי מאוד מאוד, ורוצה להתנקם בו. כאן לא. אנחנו מדברים שממש רוצה לחסל את כולם, את האנשים ואת הנשים ואת הילדים. תראה.
לא ככה מתפתע מתוך שכניות שנאה.
ותראה, כשעשיו ראה את האנשים והילדים של יעקב בינו, אז ירד, ירד מכל העניין, כן?
או שנשבור לו שיניים.
לא יודע, אם אתה רוצה להחז באגדה, כן. עכשיו ככה. מה? נכון, שיש אומרים שבאמת ממה שכתוב עבודים היינו, שזה הגנות, כן? אבל כנראה יש הרי ויכוח מה היה צריך להקדים ממה. האם להקדים את הרוחני או את הקיומי. אז אם אנחנו נאמר... יפה. אז מתחילה עובדה עבודה זרה, זה היה, איך קוראים, עניין הרוחני. מה? יפה. ואיפה עבודים היינו? אבל איפה עבודים היינו? מה? לפני כן. נכון. זה נכון, זה התחלה. אז עכשיו ככה. אז אלה שרוצים לבוא לומר שמן הראוי להקדים את העניין הרוחני לפני העניין הקיומי, אז הם באים ואומרים, מתחילו זה רב, וסעולמד זה שמואל. כי אם לא כן, מה יוצא? שפתחנו בקיומי ורק אחר כך ברוחני. אתה מבין? וטוענים שכאן צריך להביא לידי ביטוי באגדה יותר את העניין הרוחני, ובאמת, ביניהם עצמנו. כשאנחנו אומרים שלעולם יראה אדם את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, מה? באמת אנחנו מסוגלים לבוא ולחוש כאילו אנחנו היינו משעובדים וממש עושים לבנים וכל הדברים האלה? קשה. קשה מאוד לבוא ולחשוב, הנה אני כאילו הייתי במקומם. זה יותר נכון לבוא ולראות את הצד הרוחני. דהיינו, אנחנו אלמלא הקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו ממצרים ונתן להם תורה ונתן לנו ארץ ונתן לנו מקדש וכל הדברים האלה. אם לא כן, אנחנו עצמנו היינו משעבדים בשעבוד המצרים מבחינת התרבות המצרית, האלילות המצרית, הזימה המצרית. בדיוק. והרי בימינו שלנו, בארץ, יש לנו את זה בעמותינו המרובים. אז יש כן מה לחוש ולומר שחובתנו להראות כאילו יצאנו ממצרים.
לא להראות, יש הוא נכנס, הם שואלים אותם בחובה.
טוב, בסדר. תראה, עכשיו לא לערבב בין החוויה ועממיות ובין זה. אנחנו מדברים על דברים מהותיים.
מה? המצרים הייתה מדינה הכי גדולה שיכלה, היה להם מחשבים, היה להם הכל, כל השם, ושם העבד לא יכל לברוח. ופה כל עם יצא, הכי מסופר פה, שיכל הצליחו לברוח, אפילו ש...
לא לברוח, גורשו ממצרים.
לעומת בלעם הוא אומר, זה שקוראים לו שהראש בא, הוא אומר למשה, גם מה שעשה, מה שניסו לעשות לכם, אתם נפלתם בה, הם יצאים נפלו בה. מה שזדו בהם,
שמה, לא הבנתי את הספר.
יתרו אומר למשה, בדבר שדדו עליכם, נחלו עם עצמם.
שמה?
שכל הם עשו, להרוג אותם, להשמיד אותם.
זה פגע בהם, נכון, נכון. עכשיו שימו לב, רבותיי. ככה, ויגור שם במתי מעט. ומה נאמר? מלמד שלא ירד להשתקע, אלא לגור שם. מי? מי ירד?
יעקב.
והם בעצמם, על פי צוות אביהם והנחייתו, מה הם אומרים לפרעו? ויאמרו אל פרעו, לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כחבד הרעב בארץ כנען, ואתה ישבון עבדיך בארץ גושן. מה בעל ההגדה רוצה בשפה הזו? מילא ברשע, אני מבין, לבן רוצה לעקור את הכל, אנשים נשים וטף, אבל מה זה רבותיי ויגור שם? למה זה נכון שזה במקרא ביקורים, ויגור שם זה במקרא ביקורים, אבל התנא מגיד ההגדה מושך אותנו ואומר, תראה, הם באו רק לגור, הם באו רק לגור. נו, ומה? מה ההמשך? מה בעל ההגדה רוצה לבוא לומר כאן? אז שימו לב רבותיי.
זה זמני.
שימו לב רבותיי.
גם אני משתכר לגור בארץ הזאת, זה זמני.
כן, אוכן. שימו לב רבותיי. אולי כוונת בעל ההגדה למה שנאמר בסוף פרשת ויגש. נאמר שם בזו הלשון. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. כלומר, הם באו רק לגור. בדיוק. במהלך הדורות, כבר לא נהגו כמו יעקב וכמו הצבעה שלו, אלא השתקעו בפנים. עכשיו שימו לב, וכאן אני רוצה לומר שהתנא רוצה למסור לנו מסר על סכנת הגלותיות. מה פירוש? הגלות היא לא בחירה. אנחנו נשאבים לגלות מחמת מהלכים אלוהים או עונשים אלוהים. בעיית הבעיות שאחר כך הגלות הופכת להיות כבר בחירה מרצון. וזו הבעיה, וזו הסכנה, שאנחנו ממיתים על עצמנו סכנות קיומיות ורוחניות בגלל שאנחנו הופכים את הגלות בחירה מרצון.
ההתבוללות.
מלבד ההתבוללות גם קיומי. הנה, איך קוראים? שארית הפליטה בתימן. אמרתי לכם שראש הממשלה שמיר, זכרו לברכה, מינה אותי ואת אלוף מילואים מימון, זכרו לברכה, ביבדל חיים ארוכים, תת אלוף קראני, שנעמוד מול גורמי השבק שעמלים לעלות את שארית הפליטה של תימן, מתימן לארץ. ובאמת פעלנו, אני עצמי הייתי משדר בכל ישראל, משדר בהם דברים, פרשת השבוע וכל מיני עניינים, והמוסד היה שותל שם כל מיני סיסמאות לאנשים שלו שנמצאים שם וכו'. והצלחנו לעלות כמה, אבל מה? לא כולם הסכימו לעלות, הם מתי מעט. חלק מהם, בגלל שנטורי קרתא, אמרו להם, מה אתם תחו לארץ, אתם לשמד. זה שמד. וחלק מהם רצו חדר מול חדר, בית מול בית. היה להם חירבות של חדר, תפור בחדר לחדר, וכמובן מחראות, לא מדובר בשירותים וכאלה דברים. והם רצו כאן דיור, חדר מול חדר. אז אם יש לו שם 5 חדרים, 7 חדרים, זה מה שהוא רצה. למרות שנתנו להם כאן תנאים טובים. אבל אבותינו יצר רע, אז היו כאלה שהגיעו לכאן וחזרו, והיו כאלה שלא רצו. ודאי, ודאי. ועכשיו, ושם אז באותם זמנים ערפאת היה שם, מאוחר יותר בן לאדן. היום זה כבר התותים והחותים וכל האיראנים וכל הדאעשים, השם הצילנו. אז ראש הממשלה האחרון שנרצח לקח אותם לגטו בצנעת לשמור עליהם, כן? ועכשיו הוא נרצח. זאת אומרת, תדבינו באיזה סכנה הם נמצאים, ולא שאול, לא כולם שאול דברנו. חלק הסכימו וברוך השם העלינו אותם, וחלק לא, כן? ובאמת נתנו להם תנאים, תנאי קליטה מצוינים, וגם מבחינה רוחנית לא כמונו, דאגנו שיגיעו לרכסים, דאגנו שיגיעו למגדל העמק, למוסדות ולמסגרות טובות. עשו להם שם ברחובות מחנה קליטה עם שיעורי תורה באושיות. מהם שורת תורה. באמת דאגנו להם בכל הדברים האלה. אז שימו לב, אני רוצה שתקשיבו מה אומר יונתן בן עוזיאל על ויגור שם. שימו לב מה אומר יונתן בן עוזיאל. הוא אומר ככה, ישראל במצרים ובנו להון בתי מדרשים ופלטין וערעה דגושן וחסינו אחסנת תקלים וקראין ונפישו וסדירה אני כותב מהר בסוף אני בעצמי לא יודע לקרוא את זה, כן? הקופרים, שימו לב, שימו לב שאיך קוראים יונתן בן עוזיאל, יונתן בן עוזיאל מדבר על הגלות שם לאו דווקא במובן של התבוללות, אלא גם הללו שבונים ישיבות ויש להם בתי כנסיות בגלות, אבל מצד שני יש להם עסקים, גם עסקים וגם תורה. זוהי רבותיי גלות מרצון, והיא מסוכנת. ובעל הגדה בא ואומר,
גלות מתוקה.
בדיוק. בעל הגדה בא ואומר, ויגור שם זה חלק מארמי עובד אבי. זה חלק מארמי עובד אבי. אם אנחנו במו ידינו ממשיכים את הגלות מרצון שם, אז זה רע מאוד. זה מסוכן. אז זה מסר גדול מאוד שמגיד בעל הגדה מוסר לנו בעניין זה.
כל הגלויות של היום הם ברצון.
מה?
למעשה כל הגלויות של היום הם ברצון.
הרבה מהם, כן, נכון.
תנאים כלכליים.
כן, עכשיו שימו לב רבותיי, אנחנו מוצאים בהגדה נאמר ככה, ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף. מצאתם רבותיי? לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו, כמו שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני השם. תביא לי רק רגע את הספר שלך, מצאת אבל?
מה?
אוכן. חכמי תימן באמת היו מרושתים על פי הפרשנות של רבנו. אז בקדום בעגת התפיסה, אז הוא אומר ככה, ויוציאנו אמר לא על ידי מלאך, וכבר אמר וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. אז יש סירה. גם במהרי בשירי הוא מחדד את הסתירה הזו. איך אמר ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך, או כבר אמר וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים? אתם רואים, אבותינו מאוד מאוד היו ביקורתיים במובן החיובי. ואז מה אומר הקדום? תסתכלו, לא, לא, לא מעריך, אבל הוא אומר, דע שזה שנאמר בו וישלח מלאך הוא משה רבנו, הוא משה רבנו. אז עכשיו וממשיך הוא ואומר, וזהו תירוץ קושיה זו, כי משה הוא שהוציאה ממצרים, ועל ידו נעשו המכות, ועליו נאמר וישלח מלאך. אבל אמרו כאן, אבל אומרו כאן לא על ידי מלאך, כוונתו למכת בכורות בלבד שנעשית בלי שליח, וכך לא על ידי שליח, ואנו יודעים שמשה שליח. התשובה לכך כנזכר לאל, אבל אומרו לא על ידי שרף הוא מקרא למלאכים, כאומרו ויעוף אליי אחד מהשרפים ואמר שרפים עומדים ממעלו, ונקראו שרפים מעניין נקמה, לפי שהם נוקמים מעושי הרע. ובא להשמיענו שאותה הנקמה, והיא מכת בחורות, נעשתה מבלעדיהם, ואחריה יצאו מצרים. והראיה לכך אומרו, ועברתי בארץ מצרים, והקיתי כל בחור. ואומרו, וכל אלוהי מצרים מעשה שבטים, יש מצרים שעובדים את הים, ונרקה אלוהם בדם, ויש שעובדים את הבהמות, ונרקו בדבר. כן? ויש אומרים, שנעבדו, נעבדי מצרים, נפלו על פניהם באותה הלילה. מיד אני אסביר את הדברים, ומערי בשירי אומר את הדברים הבאים. ויוציאנו, איך אמר ויוציאנו השם מצרים, לא על די מלאך, הוא כבר אמר וישלח מלאך ויוציאנו מצרים, הרי זו סתירה, ואיך לתאם ביניהם התשובה, דע, שזה שאמר וישלח מלאך ויוציאנו, הכוונה על משה רבנו, והם מציינים את מורה נבוכים, כן, גם הוא וגם הקדום מציינים את מורה נבוכים, שיצאו ממצרים על ידו, אבל האמור כאן, לא על די מלאך ולא על די שרף, עניינו שנפשם שהיא חלק מנפש הגלגל, לפי שכל הנפשות מן הנפש הכללית, וטרם הגיעה לשלמות, עד כדי שתחול עליה ההשגחה, כי ההשגחה באה לפי השלמות, אלא עדיין היא, כמו שאמר, ואת עירום ועריה, עירומים מן השלמות, ויוציאנו השם מצרים, לא על די מלאך, כל שליח מבני אדם וכל מוציא פקודה לפועל נקרא מלאך, לא על די שרף, מעלת השכלים הנבדלים שהם השרפים שטרם יכלו להשיג את הנבדל, כמו שאמר רבנו, שלא נפרדו מן המוחש ולא שלמו שלמות שכלית, לא על די שליח, זה נביא, אמר ואשלח אליכם את כל עבדי הנביאים. דבר אחר, לא על די שליח, שעדיין לא הייתה להם הכנה טבעית ועתוד החומרים, והבן זה, אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים, זהו במכת בכורות, שהיא חמורה שבמכות. ונסביר רבותיי. קודם כל אני אסביר, ברוח רבנו, כי הם התחילו, ואני לוקח את ההתחלה שלהם ואת הסוף שלי. באמת, משה רבנו היה שליח, הוא היה מלאך, והוא נשלח להוציא את ישראל מצרים. אלא שבעל ההגדה משתמש בביטוי מלאך במשמעות אחרת, כוחות טבע. כי יש מלאך שליח בשר ודם, נביא, ויש מלאך כוחות טבע. אומר הנביא, אומר בעל ההגדה, תתבונן במיוחד, כך אומר הקדום, במיוחד מכת בחורות, ואתה תראה שזה לא טבעי. זה לא טבעי. מילא, נגיד, יש מגפה של צפרדעים, יש מגפה של קינים, יש מגפה של דם, נניח. עדיין ניתן להסביר את זה. אחת למבחינה טבעית, יש סטייה בטבע, זה עדיין טבע. אלא מה? זה לא תמיד. אבל, מכת בחורות, וכי רבותה יש DNA לבחורות, במיוחד, בחורות גויים, ובחורות כן, בחורות בהמה, כל הבחורות, בחור מאישה, בחור מבעל, בחור מבעל, אז ודאי ודאי אין כאן DNA של בחורות, אלא זה פעולה אלוהית בבחינת השגחה פרטית, לא על די מלאך, לא על די שרף, כלומר אין לזה שום הסבר מבחינת כוחות הטבע, אלא על די הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. זה רבותיי הרעיון. מלאך בתור משה רבנו כן היה שליח, הלך ואמר להם את הנבואות, כך יהיה, כך יהיה, כך יהיה, זה נכון. אבל עצם הפעולה הייתה פעולה אלוהית מכוח השגחה פרטית. זה מה שאני מסיים את מה שהם התחילו. אלא מה? שכאן אנחנו צריכים לראות למשל את מערי בשירי. הוא אמר משהו מעניין. אבותינו עוד לא היו ראויים לרמת השגחה פרטית גדולה. מדוע? כי עדיין, אפילו שמתנתקים מהאלילות, עוד לא הגיעו לדרגה של הכרה אלוהית בדרגה גבוהה. ולכן ההשגחה הפרטית עליהם לא הייתה טבעית, אלא כמעט על טבעית. תאמרו, בחסד, לא מכוח דין, לא מכוח שזה מוטבע, אלא שהקדוש ברוך הוא חס עליהם. זה המהלך של מערי בשירי. כלומר, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, לא מכוח זה שהם התעלו, שאבותינו התעלו לדרגה גבוהה בהכרת האלוהות, שבאופן אוטומטי יכלו לזכות להשגחה פרטית. לא, הם עוד לא היו ראויים לכך, ולכן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, באופן חריג, הציל אותם משגיח עליהם.
לא בזכות אלא בחסד.
נכון, נכון. זה מערי בשירי. לא משנה. מה שחשוב הוא, רבותיי, הפרשנות, בעקבות הרמב״ם, כל אחד יכול לפרש בפירושים שונים, אבל בעקבות הרמב״ם הם נתנו את דרכם, ודאי שעוררו את השאלה, ודאי במה שצדקו לומר שהמלאך שאמור בתורה זה משה רבנו. כל זה נכון, זה לפי רבנו. אבל את ההמשך, כבר כל אחד ואחד, איך שהוא מבין את הרמב״ם, או מכוח הרמב״ם, הוא מסביר את מה שהוא הסביר. זה אחד. דבר שני, רבותיי. הקדום אומר ככה, מכת הבכורות הייתה כללה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. אז איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא עשה שפטים באלוהי מצרים? אז יפה. אז במחבר, בסיפור העממי שהילדים הקטנים שלנו אומרים, כאן מעה מעבוד מן אג'נה. כלומר, היה לה אליל, כי היא הייתה ענייה. היא הייתה ענייה בממון, אבל מרשעת בפה שלה. הייתה מגחכת על משה רבנו ועל כל ההבטחות ועל כל האיומים שלו וכולי. אז כאן מעה מעבוד מן אג'נה. אליל מבצק, כי הייתה ענייה. מה? לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. עכשיו, איך קוראים? דחל על כלב אכלה, נכנס הכלב ואכל את הבצק, כי הכלב הולך לפי ריח, יש לו מטעמים, את זה הוא אוכל. אז ובזה נתקיים, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. זה באמת מעניין הסיפור הזה, אבל הקדום, אם אתם שמים לב, בצורה מחשבתית רציונלית, אז הוא אומר ככה, ואומרו, ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים, יש ממצרים שעובדים כים, ונלקה אלוהיהם בדם. אז הנה מכה אחת באליל המצרי, ויש שעובדים את הבהמות, ונלקו בדבר. ויש אומרים שנעבדי מצרים נפלו על פניהם באותה לילה. עכשיו הוא גלש להגדה, לומר כל פסל, כל אליל שהיה במצרים באותה לילה, באו ראו אותו נפול על גבי הרצפה. מה זה מזכיר לנו? באשדוד. אלוהי אשדוד. דגון, נכון. כן, שכבר קמו בבוקר וכל הפסילים נפלו על הרצפה. עכשיו, האם זה נעשה באורח ניסי, או כמו שאברהם אבינו שיבר את הצלמים של אבא שלו ומחר לו סיפור שאיך קוראים האליל הגדול, הפסל הגדול התעצבן עליהם וקעו אותם ושיבר אותם, כן? אז יכול להיות שבאותו ערב הלכו יהודים שידעו שכבר גמרנו, הם משתחררים באותו ערב, והפכו עשו שמות באלי למצרים, כמו שמי? כמו שרחל גברה את הטרפים. כלומר, זה תמיד כשמרגישים, כן, כשכבר עומדים לצאת, אז לפחות לפגוע בעצב הרגיש של האויב, וזה העלילות, כן? אז להראות לנו, רבותיי, שבאמת העניין הזה של ניסי מצרים זה לא בגלל שרוצים, כמו שאומרים, לספר סיפורים כמו בפורים, שבאים ואומרים, איך קוראים, על המן הרשע, נו, איך היו אומרים בתימן, הם הומון ג'ה, פוג ארס ארג'ה, והיו עושים ליצנות וכו'. לא, פשוט זה היה התנקמות גם באמונה האלילית המצרית לפני שיצאו. כי זו הרסת עמנו, זו הרסת אבותינו, ולכן כנראה שאבותינו לא תמנו ידיהם בצלחת בעניין הזה. יפה. הלאה. עכשיו רבותיי, נמשיך. נאמר ככה. ובזרוע נטויה, כן? רק רגע, סליחה, לפניכם. כן. ובזרוע נטויה, מה נאמר רבותיי? זו החרב. רבים שואלים ובצדק, איפה מצאנו?
חרב.
באמת, ניסו לפרש הרבה פירושים קצת קשים. המהר"ל מנסה ככה לעשות מזה פירוש אליגורי קשה מאוד. אבל התוספות אומרים שהייתה התקוממות בתוך המצרים.
הבכורות. למקם ישראל
ובכוריהם. למקם ישראל ובכוריהם. הייתה התקוממות, מה הפירוש? מה אתם חושבים? קיבלו מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה.
כולם שתקו?
הייתה אופוזיציה. נכון זה משטר דמוקרטי, אבל אומרים, עד מתי? אנחנו מתים, אנחנו נפגעים. אז הייתה מלחמת אחים. הייתה מלחמת אחים, לפי התוספות, בעקבות המדרש, למקם מצרים וחוריהם. הייתה מלחמת אחים, זה החרב, בגלל שהייתה התקוממות. יפה. הלאה. כתוב רבותיי, ובמורה גדול, זה גילוי שכינה. מה הכוונה, ובמורה גדול זה גילוי שכינה? מה אתם אומרים? מה זה, ובמורה גדול זה גילוי שכינה?
זה ליהודים.
מה?
היהודים שלנו.
היהודים גילו בעקבות הניסים שהיו, גילו את ההצלחה של הקדוש ברוך הוא.
זה התחיל לגרד להם.
אז באמת, באמת, יש מפרשים שאבותינו, כשחזרו בתשובה והתחילו להודות במציאות השם, אז הם התחילו להתעלות יותר ויותר בהבנת וידיעת השם. וככל שאדם מתעמק בידיעת השם, אז יש לו מורה גדול. כמו שאמר רבנו, זה יראת הרומות, מה שמורי לא אוהב להגיד, כן? אהבה שכרוכה ביראה, אז זה מורה גדול, זה גילוי שכינה. יפה. עכשיו, נשים לב.
בברית בין הבתרים.
מה?
בברית בין הבתרים, שם נאמר על אברהם.
נו.
שנפלה עליו.
אמא.
שם זה משהו אחר, כי כל נביא, בזמן שהוא מתנבא, גופו מזדעזע. זה לא אליגורי. זה מתיות, גופו מזדעזע וכו'. כי צריך לנטרל את כוחות הגוף ויותר להתייחד עם כוח השכל, ובאמת גופו מזדעזע. לכן שם זה לא ראיה. אבל אם נגעת בברית בין הבתרים, הרי מה נאמר רבותיי בהגדה? כמעט כבר נכנסתי לי את זה. לכן, מה נאמר רבותיי לפניכן בהגדה? נאמר בזו הלשון, ברוך המקום שנתן תורה לישראל, עמו ברוך הוא. לפניכן רבותיי, כן, לא, אחריכן, כן, ככה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, עמו ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחר כן יצאו ברכוש גדול. עכשיו שימו לב רבותיי, למה הכוונה כאן? ברית בין הבתרים, שבה הקדוש ברוך הוא אמר בנבואה לאברהם אבינו, דע לך, צאצאיך יגלו למצרים, ישעבדו אותם במצרים, ובסופו של יום אני אוציא אותם ממצרים. יפה. אבל, וזה באמת קרה, זה מה שקרה, שאכן באמת, בסופו של יום, השם הוציא אותם ממצרים, לא לפני כמובן, שהייתה התעוררות לאבותינו, לשוב לאבינו שבשמיים. כבר אמרנו, רבותיי, על כך שהם כבר השתקעו, באלילות, בכל הדברים, ורק מששבו בתשובה, אז הם נגלו. אבל כבר לפני כן הייתה סנונית. נאמר, רבותיי, וימות מלך מצרים, ויזעקו בני ישראל. מצאתם, רבותיי? כן? וימות מלך מצרים. מה, מה? ונצעק על השם. בדיוק. עכשיו, זאת אומרת, שימו לב. וימות מלך מצרים, זה טבעו של העולם, שבחילוף הגברי בשלטונות, אז לפעמים יש איזשהו רווח מסוים, דהיינו, לא אותו שעבוד, לא אותו שעבוד, עד שבאמת מלך אחר נכנס לתפקיד וכו' וכו'. ואז אבותינו באותו רגע חשבו על בורא עולם ונצעק. זו רבותיי ראשית הדרך שסלה את הגאולה, את הגאולה של אבותינו. הכסה הלך והתעבא. ולכן זה ברור, ברוך שומר הבטחתו לישראל עמו, ברוך הוא, שזה ברית בין הבתרים, שזה באמת על די זה שתחילו לחזור לאביהם שבשמיים, ועבור וערך ונעתך את דודים, ואומר לך בדמי חיי ובדמי חיי, ואז הם שבו בתשובה ונגאלו. אבל שימו לב רבותיי, מה עושה בעל ההגדה? הוא איננו רואה בהגדה של מצרים, איננו רואה בהגדה של יציאת מצרים, היסטוריה, משהו נקודתי, מה שהיה. לא. אלא זה מתווה לדורות. זה מתווה לדורות. ולכן רבותיי, שימו לב שהוא אומר, היי, שעום הדולה בתנו ולונו, שלא אחוז בלבוד עומד עולנו, אלו בכל דור ודור, עומד עם עולנו וחלותנו, והקדוש ברוך הוא מסיר לנו מאדום. אז הבן שלי נמצא כאן, הוא יודע שאני מקטנותם, והיום יש כבר מינים, כן, חדים. מי זאתי? ככה אני בכוונה מאתגר אותם. מי זאתי? כי לכאורה יכולים לחשוב על אישה, או בחורה, או נערה. והם, ברוך השם, כולם כבר יודעים אפילו הקטנים של החבורה, ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים, זוהי הבטחה לדורות. בהתחלה המגיד, נותן לזה את הראייה המצומצמת. הוצאת אבותינו מצרים. אבל עכשיו, בשלב הזה, למה הוא מתכוון? דעו, זו הבטחה לדורות. יציאת מצרים, אין אנו מתייחסים אליה, אך ורק מנקודת ראות צרה. אבותינו יצאו אז מצרים. הרי אנחנו אומרים, לעולם יראה אדם את עצמו, כאילו הוא עתה יצא ממצרים. זאת אומרת, מה שרוצים מאיתנו בלילה הזה, הוא לא כמו שעושים, איך קוראים, אחינו היקרים, ביום הזיכרון לחלל מערכות ישראל. אז מה הם עושים? מספרים סיפורים על הקרבות ועל הפטירה ועל ההריגה ועל הקבר ועל הדיקן ועל זה, פתחים פצעים והכל נקודתי סביב מה שהיה אז, כן? אבל זה לא נכון, כי א' צריך להשתחרר מזה, שנית צריך להפוך מאותו אירוע למשהו מכונן לכל הדורות, לכל העתיד. וזה מה שמצליחים כאן לעשות. דעו, אבותינו יצאו מצרים, אתם כאילו אתם יצאתם. אבל, היום עם מה אתם מתמודדים? עם איום פיזי, שיש מאיימים עליכם, אז אתם זה הם. אתם היום מתמודדים עם איום רוחני, אתם זה הם, כי יש סכנות רוחניות, יש סכנות התבלות בארץ, לא רק בחוץ הארץ. אז אם כן, היא שעומד עולה בתנו, לא, לא. ולכן, זה מחייב אותנו, להיות מחוברים לשם, והשם יציל אותנו, כן? אז הנה לכם מתווה שהתנה נותן לנו. אבל מה? בואו נחזור אחורה. ברוך המקום שנתן תורה לישראל, עמו, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאל. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? רבותיי, זוהי שאלה או התרסה?
שאלה
לדעת. לכן חכם, אף אתה אמור לו, כהלכת הפסח, הם נפטרים אחר הפסח אפיקומון. בירה נשר, מה הקשר בירה נשר? אבל באמת כאן צריך לשאול, מילא אם אתה בא ואומר לו, תשמע, הדין א', דין ב', דין כך וכך, בסדר. אלא, זה ברור שיגידו לו דינים, אבל תבחר בסופו של דבר, לסיים, אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומון. דע לך, בני החכם, דע לך, בני החכם, אין אנו מתייחדים עם מה שהיה בעבר, אלא אנחנו רוצים כעת לצרוב את האמונה בהשגחה האלוהית הפרטית על כל אחד מאיתנו, הלאומית, בהשגחה הזו, לצרוב אותה באופן כזה שאנחנו עם עוצמת האמונה שנצא ממנה בערב זה, נתנהל הלאה. זה הטעם של אפיקומן. זה הטעם של אפיקומן.
נגיד תענית בכל
רב. כלומר, עסוף תענית בכל רב. לא דרך בשחק לנה. לכן, כלומר, זה לא משנה. בין אם זה המצב, בין אם זה קורבן פסח. למה לא מפטירים? למה לא אוכלים ג'עלה אחרי האפיקומן? הרי ככה היו נוהגים לסיים את המסיבות, מביאים מין המתיקה, סומסום, צימוקים, ותמרים, וכאדרים. למה בליל הסדר לא? אין לך יותר משהו חגיגי מאשר ליל הסדר. ורק צריכים להשאיר או טעם קורבן הפסח, זה אפיקומן בזמן המקדש, או טעם המצה. למה? כי אלה הם המסרים האמוניים שאיתם צריך לצעוד מכאן ואילך. וזה החכם. נותנים לחכם, אדוני, אתה לא בא רק ללמוד דינים, מה חובתי ועשינה. אנחנו כעת מכוננים את עצמנו להיות בני אל חי, בני אמונה. עכשיו, ראש מה הוא אומר? מה עבדו הזאת לא חם? לא חם או לא לא? כאן זה התרסה. זה לא שאלה. לא חם או לא לא? ולפי שהעושיית עצמו מן הכלול, וחופר בעיגור, אבא קרא אשנו ואמר לו, בעבור זה עושה השם לי, בספים מסרעים. לי ולא לא. אלו הישום לא ינקול. אז באמת, קורה הרבה פעמים, או, מצוין, שאלה מצוינת. עכשיו, קודם כל נסביר. הרבה פעמים, יש בפולמוס, שאתה לא צריך לשבת בשקט. תכניס לו. יש פולמוסן שאתה צריך להכניס לו. אז, אבל הערב הזה הוא ערב של ביחד. הוא ערב שרוצים להושיב את כולם ביחד. אז מה התבונה לבוא לומר לרשע? אדוני, תן לו בשיניים, ככה מדבר.
לא כתוב רק הקהה את
שינה, כתוב הקהה את שינה.
מה?
לא כתוב הקהה את שינה.
הי
כף
הי,
לא כתוב, כתוב
הי. הם
קוף. לא, הי. היינו, המילים שהוא אומר,
אל תקה.
זה חריף.
הרשע
בדרך כלל חריף.
הוא בא לקלקל.
הוריד את החריפות הזאת, על זה שתענה דברים
סחירים. יפה, יפה.
לא
להכות. יפה. בקיצור, אז שימו לב רבותיי. מה שחשוב לדעת כאן, בערב זה לא הולכים לזרוק את הרשע מן הבית. בדיוק הפוך, יש לנו מגמה להכיל אותו, להכניס אותו. רק מה? אתה, אל תתחיל לספר לו סיפורים, כן? כי הוא מטריס. תגיד לו, תשמע, ידידי יקירי, לאור הדברים שלך, אז לא, אתה בשקמותך לא הייתי מציא מצרים. כן? מדוע? מה אתה צריך? עבודות, חוקים, משפטים. טוב, טוב לנו, עוד אנחנו שם.
עשיר הבשר.
עשיר הבשר. מה חסר לנו? אז אם אתה היית שם, לא היית נגאל, לא במובן, לא במובן, לא במובן של הוציא אותו, אלא תבין, בנסיבות האלה, בנסיבות האלה, לא היית נגאל, כי לא היה שום עניין לגאל. וכן, כל הגאולה הייתה שנצא משם, בני עזר הקודש, עם קדוש, בני אל חי, ונקבל את ארץ הקודש. זה היה כל התסריט, זה כל התסריט. אז זה לא בא, רבותיי, הקהב, כמו שאמר אורי, עם קו, אלא להוציא את העוקץ, להוציא את העוקץ מדרם, ובינינו, בינינו ועצמנו. לא אחת בשיח, בשיח חברתי בינינו ועצמנו, היום בתקופה הזאת.
זה מרר לו את החיים.
לא, 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 לא. לא, לא, לא. עזוב, זה לפיד בוז לעשתות לענן. כן, כן. עכשיו, שימו לב, מה שחשוב, הנה, לא אחת אנחנו שומעים מאחינו שטוענים שהם אנשי שמאל. אומרים, תראה, זה כיבוש, לא כיבוש. שימו לב, כשאתם מתחילים להגיד להם, תגיד לי, ומה עם תוך הקו הירוק?
יפו, כן.
כן? מה עם הקו הירוק? זה לא כיבוש? אז הם יגידו לך, תראה, זה כבר הוסכם. מי הסכים? אתה הסכמת.
הם לא מסכימים.
כן, הם לא מסכימים עד היום. כן? מי הסכים? מי הסכים, רבותיי, לקו הירוק? לא, מי הסכים לקו הירוק? עם מי הייתה שביתת נשק, רבותיי? עם המדינות. פלסטין לא הייתה עם, הפלסטינים לא היו עם, תבינו. לא היו עם בכלל. מי שעשה אותם עם זה השמאל שלנו. עשו אותם לעם. ולכן סקנים, באמת, הם עשו להם את הטרגדיה הגדולה ביותר. אנשי השמאל עשו להם את הטרגדיה הגדולה ביותר. תראו מה הם אומרים לטראמפ. אתה מתעלם מהזכויות הלאומיות שלנו. איזה זכויות לאומיות? מאיפה זה בא? למה עוד לפני שהציונים הגיעו לכאן, לא היה לכם מה שנקרא הגדרה עצמית, עם פלסטיני, עם זכויות, מול המדינות ערב, מול המנדט הבריטי. אז כשאתה תדבר עם איש השמאל, לא בוויכוח, אלא בחלפת דעות, אז הוא יתערער בעניין הזה. ויש הרבה מהם תערערים וחוזרים, כי הטיעון הזה פשוט לא נכון.
לא רוצים לשמוע, אבל.
מה, מה?
זה תלוי.
יש שרופים שלא רוצים לשמוע, כן? כן, יש שרופים שלא רוצים לשמוע. זה הקט שנב בקף. אבל יש כאלה ששומעים, אז זה הקט שנב בקוף, כן? עכשיו, הנה אתן לך דוגמה, הקט שנב בקף. לפני הרבה שנים, היה ויכוח משהו בעניין דת ומדינה. אז אריה גולן העלה אותי לשידור בחצות היום. מול פרופסור להיסטוריה. אני כבר לא זוכר מה היה הנושא שבגינו היה מתח בין דת ובין מדינה. אז בקיצור, הוא שאל, איך קוראים? שאל את הפרופסור הזה. אז הוא אומר, זה חשקת ימי הביניים, מה רוצים? מה? אני כבר לא זוכר. ואני אמרתי, מדובר כאן במדינה יהודית, יהדותית, עם צביון יהודי. אף אחד לא אומר לך מה לעשות ברמה אישית. אבל מרגע שזו מדינת עם ישראל כמדינה יהודית, צריך להיות איזה צביון יהודי, ועל זה הוויכוח. באיזה כיף צריך להיות צביון יהודי וכו'. ואז אותו פרופסור חזר ביתלהם, אמר, חשקתי מהביניים, מה רוצים להחזיר אותנו לחשקתי מהביניים? חשקתי מהביניים, וכל יוכל אבן. טוב, אז הוא כבר ארי גולן, הוא שמאלן, כן? אומר, טוב, תן לרב ערוסי להשיב, תן לרב ערוסי להשיב. באו ככה מתלהם, וכל. אמר, טוב, תראה, ידידי יקירי, אני חשבתי שהוא, כפי שהצגת אותו, פרופסור להיסטוריה. פרופסור להיסטוריה. אני תמע עליו שהוא לא יודע שבימי הביניים לא היהודים היו החשיכה, אלא הנצרות הקתולית, שלא הכירה בשום דבר, בשום דבר, בדיוק הפוך, בימי הביניים שלנו זה תור הזהב, זה הרמב״ם, זה בן גבירול, זה כל אלה ששילבו מדע ואמונה, ולכן הוא לא מייצג את חשקה, הוא לא מן הראוי לקרוא לו חשקת התקופה הזו, הוא מייצג חשקת התקופה הזו. תודה רבה, שלום לכם. זה נקרא, נתת לו מכה בשיניים, ואז כבר נגמר הזמן של המראיין לראיין, זהו, הוצאת אותו לפסים. יש פעמים נוקאוט, זה, אבל לא זה. כאן בהגדה זה לא נוקאוט, אלא זה להכיל. ולכן צריך לדעת איך להתמודד עם, עם השאלות האלה. עכשיו שימו לב, רבותיי.
יש מאמר של הרבי מחב"ד, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, הוא אומר שיש עוד בן חמישי.
כן.
כל ארבעה בנים האלה הם עדיין מגיעים לנסתר.
זה שבחוץ.
אבל יש בן חמישי שבחר כבר לא מגיע. והחוכמה היא לדעת לאסוף גם את הבן החמישי.
זה נכון מאוד. וזה באמת אחת הזכויות הגדולות, הכבירות, הכבירות של האדמור מלובביץ', ממש כבירות. תראו את רעיון השליחים. לא יסולה בפז. בכל נקודה בטבל תמצא שליח של חב"ד. ומי מגיע רבותי אל בית חב"ד? לא המזוקנים והדתיים, אנשים שרחוקים לגמרי מתורה ומצוות,
שם מחפשים מגנט,
שם בדיוק, שם מחפשים את הבית, שם מחפשים את הבית. וזה רבותי תובנה של האדמור מלובביץ' כמנהיג, כמנהיג שידע בדיוק את התורפה של אחינו ואיך לשאוב אותם. ובאמת זה שואב, זה שואב כמה, וזה מאוד מאוד חשוב. לכן זה הבן החמישי שבאמת אנחנו צריכים להשכיל להביא אותו, להביא אותו. אל נחשוב רבותיי שאנחנו נקיים מהנגעים האלה, ועוונותינו מרובים בתוך הקהילות שלנו. כבר יש לנו בנים ובנות שהם אאוט, לא איתנו בכלל, לא איתנו בכלל. אז זה באמת חלק מהכאב הגדול שיש לנו. טוב, רבותיי, נסיים במשהו אחד, כי יש עוד הרבה דברים, אבל נסיים במשהו אחד, והוא זה. באמת, העניין של חמץ ומצא. רבנו אמר חמץ ומצא. ומורי חידד את זה, ועוד הבליט את זה, שקודם כל צריך לדעת להסתער על החמץ, לבער אותו, ואחר כך המצא. המצא זה הקום ועשה איך להיות בתוך היהדות כיהודי מושלם. והחמץ זה סור מרע, וצריך לדעת איך לסור מרע. השאלה היא רבותיי, מה זה רע? יש רוע שכל אדם יודע שזה רוע. לגזול, להיות אלים, לרצוח, להכות, לנאוף. אלה דברים ברורים שזה רוע. אתה לא צריך להיות עם נבחר בגלל דבר כזה. אלא זה דבר פשוט, שאלה הם דברים רעים מאוד מאוד. החמץ רבותיי, הוא אהוב עלינו, ערב, ערב לחך, והוא מזון חיוני. אבל מה צריך לדעת? כאילו על הלחם ודו יחי האדם, אבל מזון חיוני. וכל השנה כולה, עד לערב פסח, אנחנו אוכלים חמץ, מברכים על נטילת ידיים, המוציא לחם לארץ, ברכת המזון, הפרשת חלה. זאת אומרת, זה לא אויב מוקצה שאנחנו מקצים אותו, אלא אנחנו מחבקים אותו דתית, לא רק פיזית, דתית, החמץ הזה. ופתאום, מערב פסח פסח, אויב עצר, בל יראה, בל ימצא, ואוכלו בקרת, וכאלה, זה דבר שקשה מאוד מאוד להסביר. התורה מציבה לנו רף גבוה, לא להבחין בין טוב ובין רע גרוע. זה כל אחד בסיסי חייב להתמודד עם זה. אלא בין טוב ובין רע שנראה כמו טוב. כל הוויכוח בחברה הישראלית, כל אחד בא ואומר, זה טוב לי. מה פתאום אתה אומר שזה דבר רע? טוב, רע שהוא נראה כטוב, זה המסוכן. זה המסוכן. הלחם הזה הוא מצוין. אם אדם יאכל אותו, וזה בניגוד לבריאותו, זה רע לו. זה רע לו. אם אדם יפריז בכמות האכילה, רע לו. לאכול דבש, זה יקה, בוטר, והקאותה. כלומר, התורה רוצה שאנחנו נבחין בין טוב ובין רע שנראה כמו טוב. ואם אדם עובר את הפס הזה, את הרע שנראה כטוב, הוא זה שיקבל את הכוח של הפסח ויהיה עם כוחות חדשים. אם לא, אם הוא לא עבר את המסלול הזה של חמץ ומצה, עם הגבולית הזו והמדידות הזו והשקילות הזו, אז נכון, הוא יקבל משהו מפסח. אי אפשר לעבור, הפסח לא עובר על בני אדם בלי להשפיע עליהם. אבל אם הוא מבין של דרגה כזו הוא צריך להגיע, אז הוא מכונן את עצמו לדרגה גבוהה, וזו המטרה של פסח. לכן רבותיי, בהגדה של פסח אנחנו אומרים מצה זו על שומה וכל הדברים האלה, מרור זה על שומה, כל זה. ולכן פתחתי בעניין הרוחני, פתחתי בעניין הרוחני לא לחינם. כל זה רבותיי כדי לדעת שכל התכלית של הסדר הוא לכונן אותנו מבחינה אמונית ומוסרית להיות עם השם, להיות בני אל חי. אחרת הפסדנו. ואיך קוראים, ראיתם שביום שבת המלצתי ואני ממליץ לנהוג במה שרבנו אומר, לשתות כוס חמישי. לא חייב לקחת כוס גדול, כוס קטנים, אבל רביעית, מכילים רביעית, כוס חמישי. כי רבותיי, ארבעה כוסות זה כנגד ארבעה לשונות של גאולה שלא כוללים והבאתי אתכם לארץ. היום בימינו שלנו אנחנו רואים שבאנו לארץ והארבעה לשונות המינימליים הולכים לאיבוד. כי ואביא אתכם אליי, זה מעמד הר סיני, זה הולך לאיבוד. מתפתחת גויות כאן בארץ, התבוללות בתוך הארץ. ולכן צריך לתת את הדעת, והבאתי אתכם לארץ כעם השם, עם קודש, בארץ הקודש, על פי תורת הקודש. זה היעד. וצריכים לשאוף להגיע לנקודה הזאת. זו הסיבה, רבותיי, שאני מאוד ממליץ על העניין הזה של כוס חמישי.
ברכה?
ודאי. ודאי, בברכה. ולא עוד אלא. גם בורא פרי הגפן וגם הנורי מהללוך בסוף. הלל הגדול. ואני אומר לכם, כשראיתי את סבי זכרון ברכה, רבי אברהם, ואבי מורי זכרון ברכה, בחלק הזה אנחנו אומרים אותו בהירואיות, בדומעים, נותנים את הדעת על כל העניין הזה של הליל הגדול. זאת אומרת, בעוד שלפני כן קצת כלילים בגלל הילדים, כאן מרוממים אותנו, ממש לדרגה של סגב, וזה מה שצריך לסיים. אחר כך כשאני גומר את איך קוראים את הכוס החמישי והגענו לדרגה של סגב, אז אני נותן לבנים שלי, בנות שלי, לנכדים, כל אלה חד גדיה וכל אלה ישמחו והכל. אני עולה למעלה כי אני צריך לקום למחרת כבר לשיעור משנה, כן? אבל אנחנו שקולים, שקולים, יוצאים עם זה לדרך. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנגאל רבותיי בגולה עתידה, דהיינו בית מקדשנו, בית שלישי שלו אחרי בעולם.